אני מסתכל על האגרטל עם הזר הפרחים כאן, ונזכר שיש דרשה אחת שבה מסופר, דרשה שנותן הבודה לקבוצה של נזירים, והוא יושב ומחזיק פרח אחד ביד ומסתכל עליו. יושב ומסתכל ומסתכל, והם מסתכלים ומסתכלים ומסתכלים. ואז אולי היה לו פעמון, הוא מצלצל בפעמון ונגמרה הדרשה. זה לא מה שאני עומד לעשות עכשיו, להסתכל איתכם ביחד על הפרחים, אבל היופי הזה מזכיר לנו כל כך הרבה. לפרק הזמן הזה קוראים בלוח הזמנים שיחת דארמה. דארמה בסנסקריט או דהמה בפאלי. למכם שלא לא מכירים את המינוח, זה מילה שיש לה הרבה משמעויות. דהמה בשפה הפאלית, שהיא השפה שבה או שדיבר אותו מורה היסטורי שחי לפני 2500, כמעט 2600 שנה, שאנחנו מכירים אותו כבודה, שבודה זה לא שם, זה בעצם גם כן מילה בשפה הזאת, שהמשמעות שלה זה שהתעורר. ולמילה דרמה יש הרבה משמעויות שתלויות בקונטקסט שבה היא נאמרת. שתיים המרכזיות שבהם זה חוק הטבע, או משמעות אחרת היא התרגולים והלימוד וההגות שיש בתוך הלימוד הזה שאנחנו כאן מתרגלים. ובפרק הזמן הזה של שיחת הדרמה אנחנו נרצה מעט לדבר על הדרמה, אולי את הדרמה, בתוספת אל התרגולים שאנחנו עושים במשך כל היום כאן. במסורת שלנו כאן נהוג לתת לשיחות שמות. אולי זה בעיקר כדי שיהיה לכתוב, כשמעלים לאתר יהיה יותר קל גם למצוא. אז השם שנתתי לשיחה הערב זה לדעת נקודה, להרפות נקודה, או אם לתת לזה גם תת כותרת, לדעת דוקה מקף להרפות היאחזות. תכף נראה מה שאני אומר גם מתקשר אל הכותרת שאני נותן לדברים. היום בבוקר, במהלך ארוחת הבוקר, ישבנו אנחנו המורות בבניין המורות. בתובנה קוראים למורים או למורות המורות. ישבנו שם לאכול ארוחת בוקר וגם קצת פטפטנו לנו, ואיכשהו השיחה לקחה אותנו אל מקום של לדבר על ילדים והורות, על קשיים גם שקשורים להורות. יש כאן שניים מאיתנו, אודליה ואני, הורים שמגיעים כזה מסוג של חזית, החזית הזאת. ואז אמרתי להם שיש לי התאומים הקטנים שלי, הם כבר לא כל כך קטנים, הם 13 וחצי, אבל כשהם נולדו, ופתאום יש את הדבר הזה בבית, שני תינוקות קטנים, זה נראה מאוד מאוד מפחיד ומאיים ותובעני. וזה גם באמת ככה, כן, אל תבינו לא נכון. היה, דיבר איתי איזשהו חבר, ואמר לי שהיה, אמר לי משהו נורא פשוט, שהיה לי נורא משמעותי עבורי בתקופה מסוימת. ומה שהוא אמר לי, הוא גם כן אבא לתאומים. אמר לי, תשמע, השנתיים הראשונות זה טירוף. אבל תעבור את השנתיים האלה ואחר כך, ולא אמר הרבה מעבר לזה. ואיכשהו המשפט הזה שהוא אמר לי, כמו מילא אותי באנרגיה. מילא אותי באנרגיה וכל האנרגיה הזאת יצאתי אל המסע, אל השנתיים האלה, בלי לילות והרבה בכי, ולך תביא ולך תביא, וכל הדברים שישנם שם. וכשעברו שנתיים, ומאוד שמתי לב לזה שעברו שנתיים, אני התפרקתי. פתאום בתוך המקום היה בי איזשהו משהו כזה שפתאום קלט. אולי האינטנסיביות קטנה קצת, אבל זה כאן כדי להישאר. זה העומס הזה, המלאות הזאת. ואני מזכיר את זה עכשיו כאן בשיחה הזאת הערב, כי אני חושב שלפעמים קורה גם משהו דומה כשאנחנו באים לריטריט. ומתיישבים על הקרית, והרי זה לא שאנחנו מתיישבים על הקרית ועוצמים את העיניים וכל מה שחלמנו או קיווינו שיהיה ויקרה קורה, נכון? עוצמים את העיניים, מתיישבים, מתחילה לעלות חוסר שקט או שיעמום, בסדר, משהו בנו כמו התגייס, הרי עצם המקום הזה של לבוא ולצאת לריטריט דורש איזושהי התגייסות של רצון, של כוונה, של התארגנות, וזה כמו נושא אותנו. ואז עובר עוד סשן, ועובר עוד סשן, ועובר עוד סשן. ואיפה המדיטציה הזאת, האקסטזה הזאת, הרוגע הזה, או מה שאנחנו לא מדמיינים, אולי סוחרים, או חושבים שיהיה. ומתחילה לעלות, רגע, מה, זה מה שזה? זה לא הולך לשום מקום? אני אומר את זה, אני נזכר בסיפור זן שאני מאוד אוהב. הוא מסופר על בודידרמה, שהיה בעצם חכם הודי ומתרגל הודי שהגיע לצפון הודו. בעצם לימים ההיסטוריה החשיבה אותו כפטריארך, כמאסטר הזן הראשון. אבל הוא היה נווד רוחני שחי בצפון הודו במושלגת לפני הרבה מאוד שנים. ובקרב הקהילה הקטנה והמפוזרת של הנוודים מחפשים הרוחניים, שמו יצא, והגיע אליו מישהו שרצה לקבל ממנו טיצ'ינג, שהוא מישהו שבעצם לימים הפך אחר כך לממשיכו. ובאותו זמן שהוא הצליח להגיע אל בודידרמה, בודידרמה ישב במערה מול הקיר בריטריט של 7 שנים. ואותו מישהו הצליח לאתר אותו ולהגיע אליו, והוא רצה לקבל לימוד. אז הוא ניסה למשוך את תשומת ליבו, כי הוא לא התייחס אליו בכלל. והזן, כדרכה של הזן, הוא עשה שם מעשים מאוד מטלטלים. אני לא מעשים, הוא עשה מעשה, יש כמה גרסאות להגדה מה הוא עשה, אבל הוא הצליח, כשהוא עשה איזושהי פעולה מאוד חזקה, להסב את תשומת ליבו של בודידרמה, שאמר לו, מה אתה רוצה? מה? אז הוא אמר לו, אז אמר לו, אותו יוגי, אני מבקש ממך דבר אחד, אשקט את תודעתי. אז בודידרמה הסתכל עליו ואמר לו, אין בעיה, תן לי את התודעה שלך, אני אשקיט אותה בשבילך. אז הוא אמר לו, אבל אני חיפשתי אותה בכל מקום, בכל העולם, אני לא מוצא אותה. את מה שבודידרמה ענה לו, אני אולי אומר בסוף השיחה הזאת. ואני רוצה להישאר רגע אבל עם המשפט הזה. חיפשתי בכל מקום, אני לא מוצא אותה. מה שאני קורא לו תודעה, שאני מבקש שתשקיט אותה בשבילי. וכן, זה מרגיש שהיא כאן. היא כאן והיא מפזמת לה. אמר היום יוגי באחת הקבוצות. יש לי בראש לפחות שני קולות. אני מכיר אותם גם לא רק מפה. הם כל הזמן, כל הזמן מדברים ומושכים אותי לכאן, לשם, לכאן, לשם. יוגית אחרת דיברה על זה שבמדיטציה, אומרת, אני שמה לב כל הזמן לכל שנותן לי את הנחיות מדיטציה. הנה השאיפה. שימי לב, שימי לב אחרי הנשיפה. אולי יש רווח קטן. הנה יופי, you're doing good. לא כולכם רואים את החיוכים שאני רואה, שאומרים רק כמה כולנו מכירים את זה. וזה כל כך לא קל. זה ברמה מסוימת נורא נורא פשוט. הבת הגדולה שלי, היא היום כבר גדולה, 21 וחצי, אבל כשהייתה קטנטונת, הייתה קמה בבקרים מוקדם, גם אני קם מוקדם, והייתה יוצאת כזה מהמיטה המשותפת, ורואה אותי יושב למדיטציה, הייתה ניגשת, מרימה לי כזה את השאל, נכנסת ועוטפת את עצמה, ויושבת איתי, הייתה יושבת באמת הרבה זמן. אחרי תקופה מאוד ארוכה, היא שאלה אותי יום אחד, אבא, מה אתה עושה כשאתה עושה מדיטציה? אז, כאילו, מה אומרים? מה עונים? התשובה שיצאה לי, אמרתי לה, אני שם לב לנשימה שלי. אז היא כזה הסתכלה עליי ואמרה, זה כלולה. ובאמת, כשמסתכלים על זה, זה פשוט. זאת אומרת, זה לא איזושהי הזמנה נורא מורכבת, אבל כמה זה לא כלולה. כמה זה לא קל להביא אותנו שוב ושוב לערנות, ולראות את התרחשותה והתנהלותה של המפלצת נסיכה, המקסימה והנוראית הזאת של התודעה, המיינד. אגב, אני אומר בסוגריים שבשפה שמדבר, בשפה של הבודה, המילה שאנחנו משתמש בצ'יטה, המשמעות שלה היא בעצם heart mind, או לב תודעה. בשפה הפאלי, בכלל, עד כמה שאני יודע, בשפות ההודיות, הקלאסיות, אין הבחנה בין לב לתודעה. ובהרבה מאוד מובנים, אנחנו עוסקים כאן, בטח ובטח, בשלבים הראשונים של תהליך שכזה, תהליך מדיטטיבי. וכשאני אומר בשלבים הראשונים, אני לא מתכוון משהו למתחילים, אלא איזושהי תנועה שאנחנו מטפחים, תמיד היא איזשהו מקום של להתקרב אל חיית הפרא, שבדרך כלל אנחנו אפילו לא מבחינים בה. רק כאשר אנחנו מתכוונים למשל לשים לב אנחנו שמים לב כמה, אנחנו לא שמים לב, כמה התודעה פשוט קופצת ממקום למקום, הולכת ממקום למקום. אני אומר בשפה, אנחנו אומרים, אני חושב, או אני זוכר, אבל מאיפה הן מגיעות המחשבות? מאיפה מגיעים הזיכרונות? איך אני פתאום מוצא את עצמי שקוע באיזה שהם זיכרונות? על החופשה בסיני בשנה שעברה, אז ישר זורק אותי, וואו, עכשיו סיני, מתי פעם הבאה אני אגיע לסיני? מאיפה זה מגיע? צפה, אני אומר, אני זוכר. אני חושב את המחשבות שלי, שאולי זה המחשבות שחושבות אותי. אני רגע אחזור אל המקום הזה של מתחילים לקלוט שזה כאן כדי להישאר. שזה לאו דווקא שמתוך המקום של להיות בשתיקה או לשבת הרבה על הקרית, יתגלה פתאום איזשהו כפתור כזה, שלטר, קסמים כזה שאפשר ללחוץ עליו, והאי שקט יפסיק, או הכאבים בגוף, או ההתנגדות, או הדאגות, או just name it. ואז הרבה פעמים, מה קורה לנו? אנחנו יושבים ככה, בתוך, אני לא יכולה יותר. ומה זה עוברת פתאום המחשבה? מעניין מה קורה אצל אחרים. אז נפתחות העיניים, ומה אנחנו רואים? כולם פה בודות, יושבים ככה, ומיד עוצרים את העיניים, זה רק אני, זה רק לי, זה לא מצליח לי, זה לא יכול להיות. ומה שאתם לא רואים, ואני כאן רואה מקדימה, זה שרגע אחרי שאת עוצמת את העיניים, מי שלידך פוקח אותם, מסתכל עלייך, יואו, איזה בודה. בתוך הלימוד של הבודה ניתן מקום מאוד מרכזי למונח שנקרא בשפת המקור דוקה. אני אנסה אולי לומר עליו גם כמה מילים בעברית, למרות שבטח אחזור אליו, כי זו מילה שאי אפשר באמת לתרגם. אין מילה אחת בעברית או באנגלית שמחזיקה, מכילה בתוכה את כל מה שהמילה דוקה מכוונת אליו. הרבה פעמים מתרגמים דוקה לסבל. וזה תרגום fair enough. ומילה דוקה בהחלט מכילה דברים שאנחנו יכולים לקרוא להם סבל, תופעות של באות מתוך ההתמודדות שלנו, או קושי להתמודד עם כאבים קשים, כאבים פיזיים, חולי, מוות, מצבים רגשיים מאוד קשים. בו בזמן דוקה מתפרסת על ספקטרום שיש בו גם רבדים הרבה יותר מעודנים, שמילים כמו חוסר סיפוק או אי סביעות רצון או אי נחת נוגעים בו. המקום הזה של 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 התחושה המנדנדת הזאת שמשהו חסר פה, שגם אם הדברים בסדר יחסית, כמו שאומרים בערבית, מניח, כמו מניח את הדעת, אבל משהו חסר. אולי אני יושב עכשיו על הכרית, יושב במדיטציה, הכאבים המאוד קשים שהיו לי בישיבה הקודמת וחוסר השקט לא נוכחים, אבל גם לא נוכח, אבל אני נזכר שבריטריט שעבר היה לי איזשהו רגע שהרגיש זה, ואני נזכר בזה, וכן, אבל איפה זה? ואני מתיישב בחדר האוכל מול הצלחת של ארוחת הצהריים, נועץ את המזלג, מכניס את האלוגובי לפה. וואו, מה זה הטעם הזה? ורגע אחר כך, יהיה עוד? יהיה לי עוד? יהיה מספיק? אולי כדאי שאני אוכל מהר עכשיו כדי ש... משהו כמו... מיד נע, זז. הבודה נתן מקום מאוד מרכזי ללימוד של הדוקה בתוך הלימוד שלו. וזה, יש בזה בראש ובראשונה איזושהי תנועה שהיא מעוררת הרבה כבוד אליה. שההזמנה המאוד ראשונית היא לא הולכת לאיזשהו עיקוף, איזושהי הבטחה שנמצאת במקום אחר, אלא נמצא בה איזשהו מקום שכמו עושה לנו ככה, מנחיח בפנינו ומזמין אותנו להיווכח במציאות החיים שלנו. לא כדי לייאש אותנו, לתסכל אותנו, אלא כי מתוך הדרך הזאת, דווקא כאן, דווקא לא מתוך לבחור בדפוסים האוטומטיים שלנו, נוכח דוקה, דווקא כאן נמצאת הדרך אל שחרור ולחופש. ואני רוצה עוד רגע להתעכב בשיח על דוקה. ההצבעה היא על דוקה כתופעה אוניברסלית. כתופעה שמאפיינת את הקיום באשר הוא קיום, את החיים של כולנו. אני לא חושב שאני מחדש שום דבר לאף אחד כשאני מדבר על הנוכחות של סבל ואי סיפוק וחוסר סביעות רצון בחיים שלנו. וככל שאנחנו מסתכלים על זה יותר בעיניים יותר פקוחות ויותר בכנות, אנחנו רואים כמה מזה מופיע בצורות שונות בתוך היום יום שלנו, גם כשהחיים שלנו לא באיזושהי סיטואציית קיצון. אבל לצד זה אנחנו מאוד פוגשים את זה דרך הסיפור חיים שלי, ומאוד נותנים כוח למחשבה ולרעיון שאם אני צריך לתקן משהו, שיש כאן איזה שהם בעיות שאותן אני צריך לתקן, ואם אתקן אותן, אז לא יהיה לי את הכאב הזה. ואצל אחרים, שאותם אני לא חווה מגוף ראשון, מהגדרה, זה בטח קצת אחרת. מתוך אותו מקום שתיארתי קודם, כשאנחנו פוקחים פה את העיניים ומסתכלים, ובטוחים, לא יכול להיות, לא יכול להיות שגם אצלהם זה ככה. כל חוסר השקט הזה, והעייפות. כשאנשים בקבוצות הקטנות, או מישהו מרים את הזמן שהוא מדבר, מדבר על זה שהוא חווה עייפות ורדמות, והעיניים נעצמות לו כל הזמן. הרבה פעמים הם פשוט עמומים בלראות את כל הצחקוקים מסביב. מה? גם לכם? הדמיון בינינו הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהרבה פעמים אנחנו מניחים וחושבים. וההסתכלות על הדוקה כתופעה אוניברסלית, כתופעת טבע, היא אולי נותנת איזשהו סוג של דימוי כמו המקום שבו אני במקום שאני חי בו, בגליל המערבי יש רוחות מזרחיות נורא חזקות. ולפעמים זה יוצר סיטואציות בעייתיות. צריך לצאת החוצה ולהזיז כל מיני דברים שיכולים לעוף, ולקשור את הטרמפולינה של הילדים, כי אף הקיבינימט, או לקשור עצים שעלולים להישבר, עצים קטנים, כל מיני דברים שכאלה. או כשיורד גשם, נכון, אנחנו בונים גג שיגן עלינו, אז צריך, אני למשל, הגג אצלי קצת מטפטף, אז לעלות על הגג ולמצוא את החור ולסתום אותו, או כמו שקרה באנדור, ממש ממש לאחרונה, מרזבים נסתמים, וכשהמרזבים נסתמים מצטברים מים, נוצרה לחות, חלק מכם רואים אולי את הסימנים בחלק מהבניינים, אנחנו פוגשים את זה ממקום מאוד נקודתי ואישי. אבל בעצם רוח וגשם הן תופעות טבע. אנחנו גם בדרך כלל, אנחנו לא לוקחים את זה, הרוח הזאת עושה את זה נגדי. עוד פעם היא באה, היא רוצה להטל בי ולגרום לי. תוך התנאים והנסיבות היא מופיעה. מתוך תנאים ונסיבות מופיעה. הגשם. ויש הרבה ערך ללמוד את התנאים והנסיבות הללו. באיזה תנאים ונסיבות, באיזה מקומות, ישנה רוח, אולי רוח חזקה, שלפעמים במקומות מסוימים אולי לא כדאי לחיות שם. באיזה מקומות יש המון גשם וכדאי לחפור תעלות למשל, שלא יציפו את הדרכים. הראייה של זה לא כבעיה. הראייה שזו תופעה טבע. אז רגע. אבל אם אתה אומר שדוקה היא תופעה טבע, כמו רוח או גשם, אז זה בעצם סוג של די bad news. אכלנו אותה. נכון זה יכול להישמע ככה? כן? לא? זה גם עשה PR, public relation, על הפנים לבודה. ולדרמה הרבה פעמים. אומרים, הבודה אמר, החיים הם סבל. נקודה. אבל זה לא ממש עוצר שם. בתוך הלימוד הזה ישנה את ההצבעה שהכאב הוא בלתי נמנע. נכון. חלק מהיותנו בני אדם התעורר בנו כאב. גוף אנושי, תנאים ונסיבות מסוימים, עולה בו כאב. ככל שמתבגרים, יכול לומר מגוף ראשון, עולים יותר כאבים. הגוף חולה לפעמים. אנחנו חווים אובדנים, מוצאים את עצמנו בסיטואציות שאנחנו מאבדים דברים שהיינו רוצים שימשיכו להיות לנו, אנשים אהובים, קריירות, חפצים אהובים, תחושת ביטחון. מצד שני אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים נאלצים להיות עם דברים שלא היינו רוצים שיהיו עכשיו. כאבים, רעש, חוסר שקט, פחד. וכאן הלימוד הזה מאוד מצביע. כאן ברגע הזה שיש בו, מופיע בו כאב, כמו רוח, כמו גשם, מתוך תנאים ונסיבות הוא מופיע, זה לא בשליטתנו. אנחנו מחפשים את זה שנים, תראו כמה מאות שנות חיים יש לנו ביחד, ניסיון, אנחנו מחפשים את הכפתורים לשלוט, to get it right, לעשות את זה. אנחנו לא מוצאים איזשהו מקום כזה, החיים חצופים. לא נענים. ובנקודה הזאת, אתה אומר, הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל או הדוקה, כן. ומה שבעצם מהווה את הקרקע שבה צומח הדוקה, הוא מה שבשפה הבודיסטית יקראו לו היאחזות. כשהיאחזות הכוונה שלה בשני הצדדים של המילה הזאת, גם היאחזות, התנועה הזאתי, ההתעקשות שמשהו יהיה כאן או משהו יישאר, וגם איך לקרוא לזה, היאחזות שלילית, העדיפה. ההתעקשות שמה שכבר ממילא ישנו עכשיו לא יהיה. או ההתעקשות שמה שכבר ממילא עכשיו איננו, יהיה עכשיו. נכון? כשאנחנו אומרים את זה, זה כמעט נראה לנו ילדותי. אבל כן, אנחנו כולנו ילדים, והתנועה הזאת עולה בנו, ואנחנו לא נאחזים בחוויה שהייתה לי בריטריט שעבר, באהוב שכבר לא בחיים שלי, בתחושת הביטחון שהייתה לפני שפרצה המלחמה. בסלידה מהכאב שעולה לי הברך, אנחנו לא נאחזים כי אנחנו רעים, או כי משהו בנו מקולקל. זה לא שישנו בתוך, בתוך ההצבעה הזאת איזשהו מקום לעשות, או, נו נו נו, את מאחזת, תשחררי. זה לא עובד ככה. בלימוד הבודיסטי נהוג להצביע על מה שנקרא שלושת הרעלים. שני הראשונים בעצם מתייחסים, מתכתבים ממה שאנחנו קוראים לו היאחזות, התאווה והסלידה. השלישי, שאולי נדבר בו יותר מחר, תעתוע או בלבול, הוא ראייה מבולבלת שגורמת לנו בכלל לייחז בדברים. אני רק אומר, אולי במרומז, כדי שתהיה היאחזות, נדרש משהו מוצק, משהו מוצק, וזה יכול להיאחז בזה, נכון? מה יקרה אם זה יהיה מים? איך אנחנו אומרים בעברית? תפסתי מים. מה יהיה אם זה הכל זורם? אם זה הכל מים? לא יודע אם במה שאמרתי עכשיו יותר בלבלתי או סקרנתי. גם כך וגם כך זה בסדר. וכאשר אנחנו נאחזים, מה שאנחנו נאחזים בו הופך ליותר ויותר מוצק. יותר כמו קיים כשלעצמו. יהיה זה אדם, יהיה זה רעיון, זיכרון. העיסוק בזה, התנועה הזאת שיוצאת לשם, היא כמו מנפחת את זה. לדעת, לדעת דוקה. כשהבודה דיבר על דוקה, הוא לא דיבר רק על דוקה כאיזשהו רעיון, הוא הצמיד אל זה פעולה. ממש כפי שקרים את אליס בארץ הפלאות, כשהיא במאורת הארנב והיא מוצאת את הבקבוקון הקטן, מישהו זוכר מה כתוב עליו? תשתי אותי, נכון. לא כתוב עליו נוזל שיעשה אותך קטנה או גדולה, או קוקה קולה או לא יודע מה. כתוב לה, תשתי אותי. על דוקה כתוב, דעי אותי. דעי אותי בשני מובנים שיש במילה הזאת. גם המקום של להבין, לחקור, תופעת טבע הזאת שקורית שוב ושוב, לראות כיצד היא מתהווה. לא במובן האנליטי, במובן של בתוך הרגע הזה, כיצד כשאני שב למשל שוב ושוב למחשבות, לזיכרונות של משהו שאיננו, כיצד התחושת האין הזאת גדלה. לא בניתוח של מה היה שם, וזה לא הקטע האנליטי, ברגע הזה את ההתהוות שלו. אבל לצד זה במילה ידע בעברית, בלדעת את, יש את המשמעות המקראית, האינטימית, כמו לדעת אישה, לדעת איש, להיות מאוד קרוב ביחד, להיות אחד עם. וזאת הזמנה נורא נורא רדיקלית, כי התנועה הטבעית, כשעולה דוקה, סבל, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון, אימה, היא להיות עם זה? עולה מיד תגובה אוטומטית של לנסות להיפטר, או לברוח מה. ומשהו מאוד מאוד בסיסי שנמצא בתוך התרגול, הוא איזושהי הזמנה להשתהות. כמו שאודליה אמרה אתמול או הבוקר, למשל נוכח הישיבה, זה לא אומר שצריך בכוח לשבת עם הדברים ולא לזוז מהם. לא, זה דורש הרבה קשב ועדינות. אבל כן להשהות את המנגנון האוטומטי, שברגע שנוגעות בי רגליים של זבוב, אני עושה ככה או כך, כמו שיצא לי כל כך הרבה פעם לשמוע בריטריטים, אנשים אמרו לי, אתה יודע, זה פעם ראשונה בחיים שהרגשתי את התחושה של מגע של רגליים של זבוב. מה זאת אומרת? מה, אף פעם לא נחת עלייך זבוב? לא, אבל אף פעם לא הרגשתי את זה. כי איך שהרגשתי כבר לא הרגשתי. הגוף שלי כמו ידע, ופתאום לשים לב, עולה בי איזושהי אינוחות בגב התחתון. אוקיי, זה. אני חשה פה איזושהי תחושה. עם איזושהי איכות של סקרנות, של עניין, אלא מוחשי. מה זאת התחושה הזאת? אנחנו אומרים למשל הרבה פעמים כאב. אולי כאב היא לא תחושה. היא מילת מכסה, יש מתחתיה כל מיני תחושות. דקירות, איזה דקירה? יש דקירה שמרגישה כמו מסמר 10, יש דקירה כמו קוץ של סברס, קיבוץ, לחץ, חום, בערה. איזושהי תערובת של התחושות הללו. גב תחתון, איפה זה? איפה זה מרגיש כשאני לוקחת את תשומת הלב שלי כמו אלומה של אור לשם? לדעת, להתקרב, לא מיד אוטומטית להיות מונעת או להיות מונע עם הדחף לזוז מזה, או לנסות לשמר את המשהו הנעים. פתאום איזה רגע אני יושב במדיטציה, פתאום זה מרגיש כזה שקט. וואו, מה עשיתי עכשיו? איך אני בדיוק יושב עכשיו שזה ככה? ואז תוך רגע זה כבר הלך, כי אני עסוק בה. אנחנו בדיוק עם המנגנון הזה, שהוא כל כך שקוף לנו והוא כל כך טבעי. איתו אנחנו, בתוך התהליך המדיטטיבי, אנחנו עובדים איתו. דוקה, הראייה של הדוקה, לדעת דוקה. אני רואה מה השעה, אז אני מבין שסיים בשני דברים קצרים לומר. היה בתוך, להתכתב עם הכותרת, היה את המקום של להרפות. כאשר אנחנו שמים לב ומגלים, חווים את האחיזה שנמצאת בתוך הרגע הזה. אנחנו חשים אותה. הזמנה היא לחוש אותה ולחקור, לראות מה זה אומר להרפות. כן, הזמנה היא להרפות, אבל מה זה בדיוק אומר? לפעמים אנחנו מסתבכים עם זה. אם אני אוחז בדף נייר, ואני יכול להתכוון להפסיק את האחיזה הזאת, אני יכול אולי לנסות למצוא את עצמי עושה כל מיני כשאני חש את היחזות, חש את האצבעות שנוגעות שם, זה מאפשר, כמעט כלום לא קורה, אבל זה מאפשר את ההרפיה. הייתי לפני שנים, הגעתי לרישיקש, צפון הודו, וחברות וחברים שהיו שם הסתבר, סיפרו שמתחיל בדיוק איזשהו ריטריט יוגה, איזשהו מורה נורא, אמרו לי, מאוד נחשב ומאוד מפורסם. לא הייתי איזשהו יוגיסט מנוסה או ותיק, יצא לי פה לתרגל, שם לתרגל, אבל כמו שקורה, חבר'ה הולכים, אז הלכתי. אז ממש בימים לפני שהתחיל הריטריט, ראיתי שמגיעים האנשים, הגיעו אנשים מכל העולם, באו ללמוד איתו, חלק מהם מורים ליוגה, טוב, בסדר, אמרו שגם יכולים לבוא מתחילים. אז יום לפני זה מישהו סיפר באיזו שיחה שם על בית קפה צ'י שופ, שהוא מרביץ. מה מרביץ? אמרו לי, לא, אל תדאג, זה אתה תראה. ואז ביום הראשון של הריטריט, זה היה מין כמו רשתות סל גדולות כאלה, אנחנו שם הקבוצה עומדים מסודרים, והוא מין טיפוס כזה, הוא בא, יש לו הליכה כזאת, הוא לא שמכנסיים, כמו שמכנסי רסר של פעם, הולך כזה נמרץ, ויורה גם את המילים. אני לא זוכר אם זה היה ביום הראשון או בבוקר של היום השני, עשינו שם איזושהי מין תנוחה, אני לא יודע, אני ככה, והוא די רחוק, ואני שומע אותו מרים את הקול, ואני די מהר קולט שהוא מדבר אליי, ואני לא מצליח להבין מה הוא אומר. הוא אומר משהו כמו don't push pressure on, ואני לא מבין מה הוא אומר, אני עד היום לא יודע אם זה בגלל המבטא שלו, או בגלל שאני לא יודע את המילה באנגלית שהוא אמר, אני לא מצליח להבין. הוא ירה את זה איזה פעם, פעמיים, ויצא לדרך. וכאילו, ואני מבין שהוא הולך להגיע אליי, ואני ואז הוא הגיע אליי, הוא פשוט נתן לי מין פלסקה כזאת בירך. ולצד זה המבוכה כבר הייתה לפני כן, אני חשתי משהו שם, חשתי את הרגל, וחשתי מקום שהיה שם קיבוץ, שריר שלי היה מקובץ. וכשחשתי אותו, אז הקיבוץ השתחרר. המקום הזה, התנועה הזאת של לראות מה נאחז עכשיו, איפה ישנה היחזות, ולהשתמש בגוף. הגוף הוא מכונת האמת שלנו, הגוף הוא השער, שוב ושוב דרכו נפתחים הדברים. ואמרתי שאני אומר עוד דבר אחד, אז אני אחזור אל מה שלא סיימתי בחלק הראשון של השיחה. מה בודידרמה אמר, הוא יינג אני חושב קראו לו, אני לא זוכר בביטחון, את היוגי ששאל אותו את השאלה, שאמר לו, אשקט את התודעה, אשקט בבקשה את התודעה שלי. הוא אמר לו, תן לי את התודעה ואני אשקיט אותה, אז יוגי אמר לו, אבל חיפשתי בכל מקום, אני לא מוצא אותו, לא מוצא אותה. אז בודידרמה אמר לו, נו, אתה רואה? הנה השקטתי אותה בשבילך. בואו נשב עם זה רגע של דממה משותפת לסיום. הלוואי ונדע כולנו, כל בני האדם, תבונת הלב. הלוואי ונדע כולנו, כל בני האדם, חופש של אמת, חופש של הלב. תודה על ההקשבה.